לא נלמד ממש משנה אחרי משנה, אלא נלמד לפי בחירה. לפי בחירה, זאת אומרת, אני אשתדל לקחת באמת משניות ומקבילות לאיזושהי ירידה דברים מהותיים יותר במעמד. אז גם כן, ספר דרך החיים זה אנציקלופדיה, עובר לנושא, אז אני מבין שזה דיבור טוב. כל עוד שבאמת חשבתי שנלמד לפי הסדר, אז אמרתי שיכול להיות שיש משניות שיש פחות, שאני הייתי פחות מתעכב עליהן. אז עכשיו אנחנו נמשיך ללמוד, ונעבוד אנחנו ללמוד כל ספר דרך החיים, ונלמד חלק מהמשניות. אז אנחנו עוברים עכשיו, כן, אנחנו למדנו בעצם מתחילת המסכת עד הזוג החמישי, זה היה במחקר של פרק א', אנחנו עוברים למשניות ז'. יש את חמשת הזוגות, ויש אחרי כן, אחרי ליל, ליל הנשיא, יש את שמעון, המנמיאל, המנמיאל הזקן, יש את רבי שמעון מנמיאל, שהדור יש לנו גם מיר הזקן, נכון? יש את היה איתי ליל, היה את המנמיר, בנו של ליל הזקן, לכן יש את רבי שמעון, אחרי כן יש עוד פעם את המנמיר בדור הרביעי. המנמיר הזקן היה בדור השני של התנאים. בואו נעשה עוד פעם את החשבון. יש את הלל, הלל היה בסוף תקופת הזוגות ובימי הבית, כן? הלל ושמאי נהגו לזכותם לפני הבית, 100 שנה לפני שנחרב הבית. אחרי כן היה את המנמיאל הזקן, שזה גם עוד בזמן שבית המקדש קיים. ויש, אני חושב שהמנמיאל אומר, מה שכתוב פה במשנת את זין, המנמיאל אומר, עשה לך רב, יסלק מן הספק ואל תרבה לעשר עומדות, זה בנו של הלל הזקן, ככה רש"י אומר. המנמיאל הזקן, בנו של הלל. המנמיאל הזקן זה כבר... זה הדור של... כן, זה עוד בזמן הבית. אחרי כן יש את שמעון בנו, שגם זה אני חושב עוד בזמן הבית. אחרי כן יש את רבן גמליאל, את השבט, רבי שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל, רבן גמליאל הרגיל, רבן גמליאל שהוא מופיע הרבה פעמים במשנה, שזה... המנמיאל הנשיא, שזה בתקופה של רבי יהושע ורבי אליעזר ורבי אליעזר בן עזריה, זה רבן גמליאל שכתוב כאן במשנה הבאה. לא, הוא לא כתוב כאן, כן, הוא מושמע פה, ויש את המשנה אחרי כן, רבי שמעון בן גמליאל, זה בדור הרביעי. רבי שמעון בן גמליאל הזה, זה הדור הרביעי של התנאים. כן, זה רבי שמעון בן גמליאל. אה? עוד
דרך את זה שנתה קודמת?
לא, לא, לא. זה רבי שמעון בן גמליאל הזה, כן?
הוא עובד.
רבי שמעון בן גמליאל, כי הוא היה נשיא. כי הוא היה נשיא, לכן זה עובד.
לא.
אנחנו לומדים היום את המשנה של שמעון בנו. שמעון בנו אומר קודם, מה ידעתי בגלל חכמים, לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה ולא מדרש, הוא יקרה למעשה וכל המלמד דברים, אז המשנה הזאת, הנושא שלה, זה העניין הזה של הדיבור. בעצם זה לא נכון לבוא ולהגיד שהמשנה מדברת את העניין הדיבור, המשנה מדברת את העניין השתיקה וגם העניין הדיבור. כלומר, גם העניין השתיקה וגם העניין של הדיבור זה המשנה הזאת. ובעצם בנתיבות עולם יש שתי נתיבות, יש נתיב הלשון ויש נתיב השתיקה. כלומר, זה באמת שתי מידות, שתי דברים שאנחנו צריכים לקנות אותם, ועל שניהם מדובר פה. זה בוודאי קשור לפרשת שבוע. פרשת שבוע שמדברת על דיני טומאה וטהרה, והטומאה הכי הכי שהתורה מדגישה לה פסוקים זה טומאת מצורע. לפי חז"ל, העניין הזה של טומאת מצורע קשור לדיבור של הבן אדם. כן, קשור לדיבור של הבן אדם. והדיבור של הבן אדם, האדם צריך לדעת להשתמש בדיבור שלו, וכשהוא לא יודע להשתמש בדיבור שלו בצורה נכונה, זה טומאת הצרה, ואחרי כן התיקון. שתומת הצרה זה, כן, המצורע, צריך זה, אז רש"י מביא שהשלב הראשון של התיקון זה העניין הזה של הציפורים, שגם הציפורים הן מצפצפות, זה בא ללמד את הבן אדם דברים שקשורים לדיבור. אז זה מה שכתוב כאן, זה באמת בהקשר לעניין הזה של הדיבור. כשאנחנו חושבים על העניין הזה של הדיבור, אז זה גם מה שאלה כאלה על הרעל, שכשאנחנו שואלים את עצמנו מה העניין הזה של דיבור, דיבור לשון הרע, דיבור שהוא לא טוב, המעלה של השתיקה, אז בדרך כלל אנחנו מקשרים את זה יותר לבן אדם לחברו. כלומר, יש בוודאי את העניין הזה שיש דיבור בדברי תורה, זה משהו אחר, שאדם מדבר בדברי תורה, אבל הדבר בדברי תורה, אנחנו לא שמים את הדגש על הדיבור בדברי תורה, אלא על זה שהאדם לומד דברי תורה, או על זה שהאדם מתבונן, זה שהאדם לומד. כן, לא הדיבור, אולי הוא לא הדבר כל כך מרכזי. כשאנחנו מדברים על הדיבור, אז אנחנו יותר מיד מתקשר לנו העניין של הדיבור, לעניין של בן אדם לחברו. גם לשון הרע זה נראה לנו חן בן אדם לחברו. אבל כשאנחנו מתבוננים לעומק, אז זה בכלל לא ברור שבאמת העניין הזה של הדיבור זה רק בין אדם לחברה. העניין של הדיבור זה נוגע לעצם האדם, זה לא נוגע רק לבן אדם חברו, זה גם בין האדם לעצמו, זה בין אדם למקום אולי. וזה בעצם הנושא שאני חושב שהמהר"ל פה מברר לנו, שהעניין הזה של השתיקה והעניין הזה של הדיבור זה לא רק שאתה יכול שתימנע מלדבר רע על חברך. כי למה? כי על ידי דיבור רע אתה יכול לפגוע בחברך. לא רק זה, זה לא הנושא המרכזי במסעדה של הדיבור. וזה, אני חושב, זה גם עולה מהפירוש של המהר"ל על המשנה הזאת. אני מתחיל לקרוא את המהר"ל. כל ימי גדלתי בין החכמים לא מצאתי לגוף טוב ולהשתיקה. החכם הזה בא להזהיר על תיקון הגוף של האדם. זאת אומרת, קודם כל, אומר המהר"ל, שמזה שכתוב, ולא מצאתי לגוף טוב, או כל הדברים של המשנה, שלושת ההוראות, שלושת ההדרכות שכתובות כאן במשנה, זה מדברות על איך האדם משתמש עם גופו. זאת אומרת, אומר עוד המהר"ל, אחר שראה אביו רבן גמליאל, נתן מוסר לאדם שיהיו מעשיו כמו שראו לאדם בעל שכל, שלא ילך בחושך כמו שהתבהר, באו ולימד מוסר על תיקון האדם שהוא בעל הגוף כמו שהתבהר. זאת אומרת, יש כאן שתי משנה. המשנה הקודמת היא אומרת הדרכות לבן אדם, איך הבן אדם הוא אדם שהצד של השכל הוא נהיה דומיננטי בו. זאת אומרת שהוא פועל מתוך שכל, שהאדם צריך לפעול מתוך בהירות. זאת אומרת, האדם, מה שהסביר המהר"ל במשנה הקודמת, זה שהאדם צריך להיות ברמה כזאת שהוא לא חי בערפל. ועל כל דבר ודבר צריך שיהיה לך עמדה ברורה. אתה לא צריך להיות אדם שיש לו ספקות. אתה צריך שעל כל דבר ודבר יהיה לך בהירות, יהיה לך עמדה, יהיה לך איזשהו דבר ברור. וכשאין לאדם בהירות בחיים, אז זה פוגע במדרגת החיים שלו. כן, אז זה מה שהרבי גמליאל דיבר על חיזוק הכוח השכלי. על ידי השכל הרב, על ידי הסתלק מן הספק. הסתלק מן הספק זאת אומרת, אל תיתן לתחומים בחיים שלך להישאר מעורפלים, להישאר ברמה כזאת של ספק. אתה הרבה לעמד לעשר עמדות, כלומר, שאתה צריך להשתדל שהחיים שלך תתעסק בדברים שהם לא בערך, הם לא רומדנות, אלא הם מדויקים. כן? וזה גם ההוראה המעשית הזאת, אל תרבה לעשר עומדות. והמאמר הלכים שם בפירוש של המשנה הקודמת, שלושה תחומים, בשלושה תחומים צריך לחיות את החיים בצורה כזאת, שאתה לא משאיר תחומים שהם מעורפלים לך, אלא שהכל זה מאוד מאוד ברור לך. עכשיו, המשנה הזאת, אומר המאמר, באה להתמודד על איך אתה מטפל עם הגוף שלך. כן, איך אתה, מה אתה עושה עם הגוף שלך? אנחנו יודעים שהמהר"ל בגדול הוא לא אוהב את הגוף, כן, הוא לא אוהב את החומר. הוא רוצה שהחומר, שהאדם יהיה שולט על החומר, שהאדם, שהחומר הוא יהיה נטפל לצורה, שהוא יהיה כולו מונהג על ידי... על ידי הצדדים היותר עליונים של בן אדם, והכיוון של המשנה הזאת, מה שאמר יאור יגיד, שההדרכה של המשנה זה להשתיק את הגוף. כן, השתיקה פה זה שתיקת הגוף. כלומר, זה, כן, לא מצאתי לגוף טוב, אלא השתיקה, זה אפשר להגיד שההדרכה פה של המשנה, זה שהגוף הוא... ישתוק, לא ירים ראש יותר מדי, כן, וילך וייתן בעצם השכל להנהיג אותו. אז בכל אופן, זה הנושא של המשנה שלנו. איך האדם שהוא בעל גוף, הוא שר מזה שהגוף משתלט עליו. כן, אנחנו במסכת של דרך חיים תוכחות מוסר, איך אנחנו שרים ואנחנו גורמים לדבר הזה שהגוף שלנו יביא אותנו, כן, יסור מהדברים השליליים ויביא אותנו למקומות טובים. אז יש לשאול, עכשיו הוא מתחיל לשאול כמה שאלות על המשנה, יש לשאול, למה צריך לומר כל ימי גדלתי בין החכמים וכו'. מה ההקדמה הזאת, שכל ימי גדלתי בין החכמים, ועוד קשה, מה העניין הזה? לא המדרש עיקר, אלא מעשה עיקר. כלומר, זה נראה שבמשנה הזאת יש חוסר עקביות. אתה מתחיל לדבר על נושא הזה של הדיבור, אתה אומר טוב לשתות. אתה גומר את המשנה הזאת, אל תדבר יותר מדי הרבה. ובאמצע אתה פתאום אמרת על נושא אחר, שלא המדרש עיקר, אלא מעשה. אז צריך להבין. מה אתה מכניס באמצע את הדבר הזה? כל שקט שהתחיל לשתיקה ואמר אחר כך במדרש עיקר וחזר עניין הראשון אמר כל המורמד פעמים מביא חטא. גם כן...
מה? גם? איזה פעם?
מה?
זאת אומרת שלא המדרש עיקר למעשה, כאילו אני בעצם אומר ש... אל תדבר, תעשה.
אמור מעט ועשה הרבה אתה עובד. לא המדרש עיקר אלא המעשה, אתה לומד שההברכה פה זה אמור מעט מעשה הרבה, אבל המהר"ל לא למד במשפט הזה, לא המדרש עיקר אלא המעשה באמור מעט מעשה הרבה, אלא המהר"ל למד במשפט הזה מה להחשיב יותר בחיים, את הלימוד או את המעשה, מה היחס בין תלמוד למעשה. ככה המהר"ל למד, שהפירוש של לא המדרש עיקר אלא המעשה זה היחס בין תלמוד למעשה. לכן המהר"ל לא קיבל את מה שאתה אמרת. יש כאלה פרשנים שאמרו את מה שאתה אמרת על המשנה הזאת, אבל המהר"ל רומז לזה שהוא לא קיבל את המשנה הזאת. השתיקה
זה בעצם לא הדיבור, מה שהמהר"ל אומר פה, זה
שתיקה
של הכוחות החומריים?
לא, השתיקה זה קבלה לשתוק בדיבור.
אז מה הקשר לגוף?
אני אמרתי את זה בצורה... בהמשלה כזאת, עוד מה זה. כן, אני מדבר על זה שהשתיקה היא בסופו של דבר להשתיק את הגוף. כלומר, זה שתיקת הדיבור שהיא, התוכן העמוק שלה זה להשתיק את הגוף. כן, אבל באמת זה שתיקת הדיבור.
אה? הדיבור זה
הביטוי? כן, בסופו של דבר זה יהיה ככה.
דעת המהר"ל זה מתלמוד גדול ומעשה גדול. אז דעתו של מעשה גדול?
לא.
אז מה הרב אמר קודם?
בסדר, הוא יסביר למה במשנה הזאת כתוב לא במדרש עיקר ולא המעשה.
אז הוא אומר שזה מחלוקת עליהם.
לא, הוא יגיד מחלוקת עליהם. הוא יגיד משהו אחר, אבל מה נגיע? הוא יגיד. עוד קשה. שאמר, כל המרבה דברים מביכת, אז הוא אומר, מה, המשניות הן צריכות להוסיף משהו מעבר למקרא. וזה כתוב פה בפסוק. ברוב דברים, לא יחדל פשע, אז מה התוספת של ההוראה השלישית פה? כל המרבה דברים מביכת, כלומר, הפסוק אומר את הדבר הזה, אם אתה מדבר מעט, יש סיכוי שאתה לא תעשה חטאים בדיבור שלך. אבל אם אתה כל הזמן מדבר, אז אתה לא יכול להיות דקדקן ולזה, וברור שתפספס כמה דיבורים, ואתה תגיע לזה שיהיה לך דיבורים שהם פשע. כן? זה, אז... אז כתוב פה בפסוק את הדבר הזה, שכל המרבה דברים מביא לידי חטא. אז מה המשנה מוסיפה בדבר הזה, כל המרבה דברים מביא חטא? אז הוא מתחיל להסביר. פירש רש"י. רצה לומר, כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב אל השליטה. לומר, היו יכולים לבוא להגיד, שהשאלה הזאת, אם תדבר או לא תדבר, זה תלוי בשאלה הזאת, האם אתה חכם או לא חכם. אם אתה לא חכם, אז גם הדיבורים שתדבר לא היו דברי חוכמה. אז אין טעם שאתה תדבר. אז אדם לא חכם, באמת, הוא נגיד לו, אתה תהיה בשקט, ושתתן לחכמים לדבר. אבל פה ההוראה באה ואומרת את הדבר הזה, לא. אני הייתי בין החכמים, וגם שם, בין החכמים, ראיתי שהם הדריכו את עצמם לשתוק. כן? לומר, שאף אצל חכמים מצאתי שיפה שתיקה להם, שככה הם נוהגים משתיקה וכושרים לענם, שאינם חכמים שהשתיקה יפה להם. אז הוא מסביר למה. ככה רש"י, קודם כל זה מסביר, מה זה כל ימי גדלתי בין החכמים, שהסיבה לזה שבן אדם צריך לקחת את השתיקה, זה לא בגלל שאין לו מה לדבר. בגלל זה יש לו הרבה מה לדבר, הוא חכם, ובכל אופן תשתוק. למה? פירוש לא מצאתי לו גוף טוב אל השתיקה, רוצה לומר. ומה שהאדם בעל גוף, כלומר, מה זה קשור, לא מצאתי לגוף, אומר לך המהר"ל, זה הסיבה. ומה שהאדם בעל גוף יפה לו השתיקה, וזה כי הדיבור הוא נפש המדברת, אשר הנפש המדברת הוא כוח גופני. שהדיבור הוא כוח גופני ואין לו שכלי לגמרי, וכך ראוי לו השתיקה שלא יבוא לידי טעות ושיבוש, כי כאשר הוא פועל בכוח הדברי, מבטל כוח השכלי, כמו שהתבהר בסמור. וכך ישתוק ויהיה פועל בכוח השכלי אשר איננו גופני כמו שהוא כוח דברי שלא יימלט מן הטעות. ויש לדעת כי השכל והגוף הפכי זה לזה, ולפיכך אמר אין לו גוף טוב אלא שתיקה, ולא אמר לא יפה לגוף הדיבור. כי לא מצד הדיבור הוא החיסרון, רק שיפה לו השתיקה כדי שיוכל לפעול בכוח השכלי. וזה מה ללמד, כאשר ישתוק האדם אז השכל פועל פעולתו, שאי אפשר שיהיו פועלים אצל האדם שתי דברים מתחלפים, השכל והגוף. לפיכך, אם כוח הגוף שהוא השכל הדברי פועל, אין השכל העיוני פועל, ויבוא לידי טעות. וכך ראוי שישתוק ולא יפעול כוח הדברי. ואז השכל יפעל פעולתו. וזה שאין טוב לגוף, רק השתיק, שוודאי יפה מנהל הגוף שישתוק, וייתן מקום אל השכל שיפעל פעולתו, ויהיה הגוף תפל מפני זה אצל השכל, וטוב שיהיה הגוף זנב להריון. וזה מה שאנחנו אמרנו, שהמהר"ל הוא מדריך פה הדרכה מאוד מאוד ברורה, שהגוף שיש לנו צריך להיות זנב לעריות, כלומר, אם הגוף הוא מרגיש את עצמו כזנב לשכל שהוא נחשב העריות, אז יש מקום לגוף הזה. אבל אם הגוף יש לו חיים עצמיים והוא לא חי בצורה של זנב, אלא חי בצורה של ראש, זה מה שהמשנה רוצה למנוע אותנו. אז מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר. בעצם אנחנו רואים שהבן אדם הוא מדבר. אומר המהר"ל שהדיבור הבסיסי של הבן אדם הוא, אנחנו רואים שגם תינוק מדבר. והתינוק בהתחלה אומר סתם עבר את זה, אבל אחרי הוא לומד מילים, הוא קורא מילים, והוא כל הזמן מדבר. הדיבור, כן, הדיבור אומר המהר"ל, הוא דבר שלא דורש חוכמה מיוחדת. הדיבור לא דורש העמקה מיוחדת. הדיבור הוא התיאור של מה שיש במציאות הגלויה. זאת אומרת, כשהאדם כל הזמן מדבר, כשהאדם מדבר, אז אומר המהר"ל, כדי שהאדם ידבר, הוא לא צריך להעמיק. אלא האדם צריך להחליט, לצבע הזה הוא קורא לבן, לבן. לדבר הזה קורא זה. אלא אם האדם מדבר, אז הדיבור הוא התיאור של מה שיש במציאות. מה זה הדיבור? דיבור. זה תיאור של מה שיש במציאות.
יש כזה דבר שנקרא מיומנויות של שיחה, ויש כזה דבר, יש בתי ספר של דיבור בפני קהל.
שמה זה אומר?
אנשים לומדים איך לדבר בפני קהל. אובמה לקח פעמיים, לא בגלל שהוא כזה חכם ומוצלח, אלא כי הוא אומן. יאיר לפיד לא לקח עוד פעם, כי הוא...
רגע, מה אתם מתכוונים לשאול בזה?
זה אומר שלדבר זה אומנות. לדעת איך לדבר. איך להציג דברים, זה אומנות.
בסדר.
די עם אומנות.
אני אומר, שנייה. נכון, המערה בנתיב הלשון אומר את הדבר הזה, שבעצם כשאנחנו בודקים ברמה המהותית, אז ברמה המהותית, כל עבר יש לו איזושהי פעולה עצמית לו, שהוא יכול לעשות. והדיבור הוא... הליווי של כל החיים שלנו. כלומר, הדיבור הוא בסופו של דבר נותן את את ההגדרה, כן, איך, מהם הדברים שנעשים בעולם. כלומר, אתה, על ידי הדיבור אתה, כן, הדיבור הוא המלווה את המציאות, המתאר את המציאות, המלווה את המציאות. ויש כוח מאוד מאוד גדול ללשון, כי לפי מה שהלשון אומרת, אז ככה נהפכת להיות המציאות. לפי מה שהלשון אומרת, אז זה נהיה תואר המציאות. כלומר, יש את המציאות ויש את הצורה של המציאות. יש את הסיפור של המציאות. והכוח של הדיבור זה לספר את המציאות.
זה מתחיל עוד מהמחשבה.
מה?
זה מתחיל מהמחשבה, אבל לפני אני...
אז אומר המהר"ל, שיש, שיש את החומר, יש את הצורה המוטבעת בחומר, ויש צורה עליונה. אז אומר המהר"ל, אדם שמרבה בדיבור, זה אדם שהצורה למציאות היא צורה שהיא מוטבעת בחומר. מה הכוונה שהיא צורה מוטבעת בחומר? שזה לא זה שהאדם רחוק מאוד מהחומר. זה לא זה שהבן אדם יש לו איזשהו סדר, איזשהו דבר שהוא מקשר דברים, או שיש לו איזשהו רעיון, יש לו איזו אידאה או משהו כזה, ואותה הוא מדבר. זה דווקא יהיה דיבור של השכל. כן, סוג דיבור כזה, זה כבר יהיה דיבור של דברי תורה, זה יהיה כבר דיבור של תפילה. סתם דיבור, אומר המהר"ל, זה דיבור שהטבע של החומר הוא שהוא מחפש איזושהי צורה. והצורה הזמינה הראשונה זה מה שאתה מדבר על, על מה שאתה עושה. אני אדם ש, שהוא מדבר הרבה, אז הוא קשקש, מה זה אומר? אני ראיתי ציפור, אני ראה לבן, אני זה, כל דבר הוא מדבר. אז, אז אתה בעצם כל הזמן מספר את הסיפור של מה שאתה רואה ב... מה שאתה נפגש בחיים שלך. אז אומר הרמב"ם, בעצם מה שזה עושה, זה עושה שאתה, שהחיים שלך הם נשארים במה שיש כבר במציאות. ומה החשיבות של השתיקה? החשיבות של השתיקה זה שאתה ברגע שאתה לא מדבר על מה שאתה עושה, אתה לא מדבר על מה ש... כן, אתה לא מדבר על החומר, אתה לא מדבר על, על הדברים הסתמיים, אז, אז זה קודם כל מאפשר לך, אחרי כך אני אגיד את זה על החלק השלישי, שיש משהו גם בנפש שלנו, יש משהו ברוח שלנו, ברוח ומה שלנו, שאנחנו לא יכולים לעשות שתי פעולות, המוח שלנו, הוא לא יכול להתמלא משתי דברים. הוא מתמלא, כן, או שהוא מפעיל אנרגיה, כשאדם מדבר, אז הוא מפעיל את הכוחות שלו להוציא את הדיבור הזה. כשאדם לא מדבר, אז החומר קיים, והאדם יכול להפעיל את המחשבות שלו בצורה חופשית יותר. כלומר, האדם ששותק, לאדם קשור למה שקורה, מנסה לעשות איזשהו סדר למה שקורה, מנסה ללב, בכל דבר הדבר שהוא רואה, הוא לא רואה, הוא לא רואה רק את הדבר הראשוני שנהיה צף, אלא הוא מעמיק במבט שלו, אז הוא רואה את, את מה שמעבר, הוא רואה את הקשר בין הדברים, ואז הולך אז הוא הולך ומוליד בתוכו שהוא סוג בן אדם כזה שהוא כל הזמן חושב. כלומר, הדיבור הוא מסרס את היכולת של הבן אדם להעמיק, כי הדיבור הוא לקחת את הדבר שישנו ולהגיד זה מה שיש. לעומת זאת, השתיקה היא אומרת את הדבר הזה, לא, זה לא רק זה מה שיש. יש איזה משהו מעבר, או יש איזה משהו שיש לו סדר אחר, יש איזה משהו שהוא, אתה מחפש משהו שהוא מעבר רק למה שיש, עצם החיפוש הזה של משהו שמעבר למה שיש, הוא יכול להתאפשר לך על ידי פעולת השתיקה. פעולת השתיקה היא הפעולה שאתה לא נותן לדיבור על הגוף להיות נוכח, וזה, כך מסביר המהר"ל, וזה המשמעות הזה, לא מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה. כן, מסביר המהר"ל, מה הקשר בין ה... לא מצאתי לגוף אלא השתיקה. השתיקה היא זו שמאפשרת בעצם הדבר הזה, שהנוכחות של הגוף הוא, היא פחות תופסת מקום אצל הבן אדם, ואתה מפנה את עצמך ל... לתת מקום לשכל, שהוא יפעל את פעולתו, ואז בוודאי גם השכל, דיברנו על זה לפני, אז שדיברנו בשבת שיעור, שבוודאי גם שכל, השכל הוא אינסוף, החוכמה, אחרי כן המהר"ל יסביר את הדבר הזה, שבעצם העולם שלנו יש בו חומר, שבוודאי זה הדבר שהוא הכי מוגבל, הוא הכי, אין בו שום צורה, אין בו שום, אין בו שום עמדה, כן, זה משהו סתמי כזה. יש בעולם שלנו צורה שהיא הצורה של החומר, צורה, כמו שקראנו, זה צורה מוגבלת בחומר, אבל הצורה הזאת שהיא מוגבלת בחומר היא מאוד מוגבלת. כי היא מוגבלת לחומר, כלומר, זו הצורה של החומר. ויש יש משהו אינסופי. העולם האינסופי הוא העולם של השכל. הוא העולם של ההתבוננויות האינסופיות האלה. התפיסות האינסופיות, תפיסות האחדות, כן, לא ניכנס מה יש בדבר הזה, אבל הוא מגדיר את הדבר הזה, שהשכל הוא העולם שיש בו אינסוף. ובעצם כשאתה שואל את עצמך, האדם יש לו כישרון של אדם, מה האדם יעשה עם הכוח הכישרון שלו? האם הוא יצמיד אותו לחומר, יצמיד אותו כאילו לגוף, או שהוא ישחרר את הכישרון של האדם מלהיות צמוד לגוף, וזה הוא אומר, הפעולה הראשונה שהאדם צריך לעשות, זה השתיקה. השתיקה היא זו שמפנה את הבן אדם להיות, להיות עסוק בעולם שהוא לא העולם של הגוף. וככה הוא מסביר את ההדרכה הזאת, שלא מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה. כן.
אבל התורה, כתוב, ראי אדם לנפש האט, התורה אומר, לבוא כמה אדם.
כן.
וזה כן מראה שיש איזושהי חשיבות מסוימת לדיבור.
נכון. אבל הוא אומר שהדיבור, בגלל החשיבות של הדיבור, חייב להיות דיבור מועט. כלומר, הדיבור צריך להיות טרפיזי, מדויק, שמבטא איזשהו משהו, משהו מהעולם שהוא עמוק יותר. וכדי ליצור דיבור תרכיזי מדויק, אתה חייב את השכל. וכדי להגיע למצב הזה, אתה חייב את השתיקה. הדיבור הרצוף הוא דיבור שעושה אותך שטוח, עושה אותך דבוק לחומר. זה כאילו, זה מה שהוא מסביר כאן.
גם דיבור הוא צריך לשבר כלי של השכל. האדם מדבר מתוך מה שהוא חושב.
כן, אבל יש מחשבה שהיא מחשבה על החומר, ויש מחשבה שהיא מעבר לחומר. אז הדיבור התמידי הוא המחשבה שהיא צומחת מהחומר, ממה שאתה רואה בצד הראשון, הגלוי. וזה מה שהוא קורא לזה דיבור שלוקח את הכוח של הדיבור ומצמיד אותו לחומר. ויש מחשבה שהיא לא מוטבעת בחומר, כאילו שהיא משוחררת, שהיא מעמיקה, שהיא נמצאת מעבר למגבלות של העולם, והמחשבה הזאת, הפעולה שדורשת באמת את המחשבה הזאת, זה השתיקה. כן, השתיקה. דווקא אני השבת ראיתי זוהר, זוהר אומר על שתי הציפורים, כן, את הציפור השחוטה ואת הציפור החיה. אז אומר הזוהר הקדוש שהציפור השחוטה זה כנגד הדיבור שלא היית צריך לדבר. זה מקביל לעניין הזה של השתיקה. יש לי, זה אמירה בזוהר שהכוונה, דיבור רעים. כלומר, יש דיבורים רעים שאותם לא היית צריך לדבר אותם, ואותם אתה צריך לשחוט. והם הדיבורים האסורים שאותם אתה צריך לשחוט. אבל אומר הזוהר מה זה הציפור החיה? הציפור החיה זה דווקא איזשהו מקום שהיית צריך לדבר טוב, היית צריך לדבר טוב ולא דיברת אותו. כלומר, הציפור החיה זה מה להגיד על הדבר הזה, שבעצם כשאתה שואל את עצמך מה זה כוח הדיבור של האדם. כוח הדיבור של האדם, באמת, הכוח של הדיבור של האדם זה להשתמש בדיבור הטוב ולשחוט את הדיבור הרע. זה מה שבעצם כתוב בזוהר. אבל באמת, אבל צריך לומר שהפירוש הוא כזה, זה קשור למה שאני אמרתי, איך להתבונן, מה זה איסור לשון הרע? מה זה איסור לשון הרע? האם באמת זה רק איסור מלדן החברות, או שיש משהו באיסור לשון הרע שזה לא השורש? כי תיקחו אדם, תיקחו את האנושות, שאחד החידושים הגדולים של התורה, אני חושב, זה איסור לשון הרע. זה שיש איסור לשון הרע, זה חידוש בתורה. תיקח בן אדם שהוא בדרך ארץ, תשאל אותו האם בן אדם הוא עושה רע, אתה יכול לספר את זה שהוא עושה רע? ואני אגיד שאסור לדבר רע על החבר, אבל אסור לדבר רע על החבר שלך, גם אם זה לא מזיק. אבל אם על ידי זה שאתה מספר רע, אתה עלול להזיק, אז אין אמר המוסר האנושי של היום, הוא כבר ברמה כזאת, שהוא יכול להביא שאסור לדבר רע בצורה שזה מזיק לחבר. אם הדיבור הרע זה בשביל להביא תועלת, זה גם התורה אומרת שאתה צריך לדבר רע. כן, דיבור רע בשביל להביא תועלת זה לא דיבור רע, זה חיובי, זה דיבור טוב. אבל אם זה דיבור רע סתמי, שהוא לא מזיק ולא מביא תועלת, אז תיקח את את התפיסה האנושית הרגילה, היא תגיד אין שום בעיה לדבר רע אם הוא לא מזיק. התורה, תגיד את זה לשון הרע, היא תגיד שזה חמור כמו שלושת עבירות חמורות. זה באמת חידוש עצום של התורה, לבוא ולהגיד את הדבר הזה שלשון הרע, זה עבירה חמורה כזאת, כן? בצורה יותר, בהרחבה קצת יותר, התורה בעצם אומרת את הדבר הזה שגם אסור לדבר דברים בטלים. כלומר, גם דברים בטלים זה דבר רע. בעצם דיבור רע שהוא לא מזיק ולא מוריד, פוגעים בטלים.
איפה התורה אומרת
את זה? איפה התורה אומרת את זה? כתוב בגמרא מסכת יומא, ודיברת על מה ולא מתבונן בטלים.
זה דרשה, זה בתורה. לא, אני שואל, איך זה כתוב בתורה? לא!
אתה כאילו אומר כמו המאירי שם, שזה רק בדרך מליצה ואסמכת בעלמא.
אני לא פוסק את זה.
מה?
מי?
חכם מאירי אומר מה שאתה אומר. שנכון שכתוב את זה בגמרא, אבל זה לא ממש. שאין ממש שזה, אבל זה לא ברור. לפי הגר"א, לפי הגר"א, לפי חיים ויטל גם, הגר"א עוד יותר, אני חושב, זה שבשורשים של ההתמודדויות של הבן אדם, דברים בטלים זה אחד הדברים, יש ארבעה התמודדויות גדולות, אחד ההתמודדויות המרכזיות זה דברים בטלים. יש יצר לדבר דברים בטלים. כן, עשו דבר דברים בטלים. וזו התמודדות מרכזית. שאדם, שבן אדם לא ידבר דברים בטלים, זה אחד מארבעת השורשים של הרע. כן, שורש אחד של הרע זה הייאוש, שורש שני של הרע זה התאווה, שורש שלישי של הרע זה הקנאה, והשורש הרביעי של הרע זה הדברים בטלים. ככה נראה בשערי קדושה לפעמים ניתן, המגרד, כלומר, זה לא דבר צדדי בתפיסה שלנו. דברים בטלים זה משהו שאנחנו מכירים אותו כקטסטרופה. אז מה קטסטרופה בדברים בטלים? אז עכשיו...
אם בן אדם מרגיש צורך נפשי לדבר זה נורא. או שזה לא דברים בטלים?
זה לא דברים בטלים. דברים בטלים.
אולי זה יצר.
מה?
אולי הצורך הראשי הזה זה יצר.
בסדר, זה כמו אוכל. אני מסתם אוכל. בסדר. אז דברים בטלים זה נורא. זה חוסם את כל האור בחיים. אז מה זה מה הנוראיות הזאת? התפיסה הבסיסית שלנו היא... כלומר, אני קודם כל חושב ככה, שכשאנחנו מדברים, נגיד על מצורה חשבתי, כשאנחנו מדברים על לשון הרע של מצורה, אז הלשון הרע שם זה לא רק בן אדם חברו, גם לשון הרע שם זה סתונה, שאתה מדבר לשון הרע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה, כי יש לזה יד, הוא עושה את זה בשביל טוב, ואתה לא מאמין בדבר הזה, ואתה מדבר לה. כלומר, העניין הזה של לדבר טוב, זה אומר שהאדם צריך להאמין שהבריאה היא לא סתם. ושהבריאה יש לה תכלית, יש לה יעד, והיעד שלה זה להופיע את הטוב, וזה החיים של הבן אדם. שבן אדם לא מתנהג לפי האידאה הזאת של הטוב, הוא הורג את הרקע הזה, הוא הורג את הדיבור, הוא הורג את המציאות הזאת, כלומר לקחת מציאות, להוציא ממנה את ה... את איזושהי, את האידאה של הטוב, את הייעוד, את זה שיש איזושהי מטרה, ואתה הופך את המציאות לסתם, הסתם הזה, אז אתה הורג את הפוטנציאל שבשבילו נברא הדבר. כן, כל דבר ודבר שאתה, שנברא בעולם, הוא נברא לשם השם, הוא נברא לשם איזשהו דבר. אז הוא נברא לשם איזשהו דבר, זאת אומרת, אתה, בכל דבר ודבר, אתה צריך לממש את הפוטנציאל שבו, את הטוב שבו, ואתה... כשאתה לוקח את העולם ומבטל את הטוב שלו, לא מופיע בו את הטוב שלו, אתה מנתק אותו לקדוש ברוך הוא. זה מה שמהר"ל בעצם אומר, שאתה הופך את העולם החומרי לעולם שהוא לא תפל. אתה מנתק את החומר מההקשר שלו. אתה מנתק את החומר מההקשר שלו, אתה הצפת את החומר, נתת נוכחות והמציאות של העולם הזה, בלי קשר לעולמות האחרים, בלי קשר לקדוש ברוך הוא, זה נורא ואיום. זה הארץ של העולם, זה כפירה, זה להרוס את העולם. כשאתה מדבר דברים מתנהלים, או כשאתה לא מדבר טוב, כן, כשאתה לא מדבר טוב. באמת, המערל פה באמת, אני הייתי אומר את זה בסגנון, אני הייתי אומר את זה בסגנון, באמת יותר כמו שאתה אמרת, שיש לאדם כוח של דיבור, והדיבור הוא תמיד צריך להיות דיבור של טוב, וכל מניעת דיבור טוב, זה אוטומטית מביא אותך לשלילה כזה, כלומר זה מביא אותך להרס, ובסופו של דבר לדיבור. המערל, ההדגשה של המערל הוא יותר בסגנון כמו שאנחנו הסברנו עכשיו, שהעולם הזה הוא יכול להיות נוכח כל עוד שהוא זנב, כל עוד שאתה מחבר אותו ולא מנתק אותו מאיזושהי מגמה יותר גבוהה. ברגע שאתה הופך את העולם הזה לסתם, אז בעצם ניתקת את הקשר של העולם הזה לעולם, למשהו יותר גבוה. אז הפכת אותו מלהיות זנב לכל העולמות, למשהו שעומד בפני עצמו. הפכת אותו למשהו שעומד בפני עצמו, אז זה מסוכן לו. כן, זה הקטסטרופה שיש, אתה מחזק מאוד את העולם בנוכחות שלו, כשהוא, גם העולם הזה סובל וגם אתה, בסופו של דבר, כן, בונה את איזשהו דבר שהוא לא ייתן לך את היכולת. כן, לחבר את העולם למה שמעבר. זה מה שאומר פה. אם הרבה דברים, אז השכל בטל אצל הגוף, ויהיה השכל זנב לשועל, ואין כאן שכל כלל, ולכך אמר לו, מצאתי לגוף טוב, אין השתיקה, מטעם אשר אמרנו, מפני זה, כל כסיל מרבה דברים, שהשכל והגוף שני הפכים, והחכם כאשר יפעל תמיד בשכלו, ואינו פועל בדיבור הגופני, מזה שאמר לו, מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה, רוצה לומר, כי השתיקה יפה ונאה וראוי לגוף מצד הגוף, שכל גוף אינו פועל כלל. כלומר, השתיקה יפה ונאה וראוי לגוף מצד הגוף, למה? שכל גוף, השתיקה זה מה להגיד את הדבר הזה, שאל תפעל עם הגוף. שכל גוף אינו פועל כלל, כי הפעולה היא באופן בסיסי מתייחסת אל הנפש. שהנפש פועלת ולא הגוף. אז גם כשאתה מדבר, זה לא שהגוף שלך מדבר. תמיד הדיבור זה משהו שהוא מעבר לגוף, זה מה שהסברנו. הדיבור תמיד הוא משהו מעבר לגוף. והגוף הוא לא פועל. אבל לפיכך אמר, ומה שאדם הוא בעל גוף, ויש לו נפש מדברת, אבל הנפש המדבר זה כוח מובא בגוף, שלא כוח שכלי, נבדל. ראו לו השתיקה מן הדיבור, מפני כי הגוף אינו פועל, וראו לו העדר מן הפעולה. כלומר, אתה צריך לגרום לזה שלא הנוכחות של הגוף היא תגרום לך את הדיבור, וממילא כל דיבור שהוא סתמי כזה, שהוא לא נובע מהשכל, אז הוא בסופו של דבר, זה לא טוב לגוף, הוא בפרט הדיבור, הוא פועל גדול, מה שלא נמצא לשאר בעלי חיים, אם לא לגוף פועל זה, ודבר זה שהוא השפיקה, בוודאי יפה לבורו. אוקיי? אז זה הברכה הראשונה. ואמר, בן שערליק, 40. וכמה זמן לוקח לנו ללכת? איך הולכים לבית מדרש עכשיו? כמו שאנחנו קודם? מה?
כן.
ההוראה השנייה, ואמר לא, המדרש יקרה ולמעשה. שלא תאמר, כי אחר השתיקה שיהיה היעדר הפעולה טובה ביותר, יש את האדם לפעול בסרט, כמו שהתבייר. אם כן, המדרש יקרה ולא המעשה יקרה. כי המעשה היא לגוף, והמדרש בסרט. כלומר, אומר המהר"ל, אולי תרצה להגיד את הדבר הזה. אם אני כל כך מניף דגל של שכל, אם אני מניף כל כך דגל של שכל, זה אומר שאני לא נותן חשיבות לאיך אני מתפקד עם הגוף שלי, איך אני מתפקד עם המעשים שלי. אם אתה אדם שאתה אומר את הדבר הזה שהשתיקה היא נועדה להשתיק את הגוף, האם זה אומר את הדבר הזה שאתה מרים אידאה שבאמת העולם הזה והעולם המעשי הוא לא חשוב, ורק העולם השכלי הוא חשוב, אז זה בא, המאמר השני בא ואומר, לא, אל תחשוב שגילה שאמרתי, לא מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה, אז העולם המעשי הוא לא חשוב. אלא לא המדרש עיקר, אלא המעשה. כלומר, אומר המאמר, זה נכון, שמדרגת המדרש יותר גבוהה ממדרגת המעשה. אין ספק שמדרגת המדרש, מדרגת התלמוד, יותר גבוהה ממדרגת המצווה, ממדרגת המעשה. אבל המשנה הזאת היא לא באה לדבר על תיקון השכל, זה המשנה הקודמת דיברה. המשנה הזאת באה להגיד את הדבר הזה שיש לך מה לעשות עם הגוף. ומה שהמשנה באה ואומרת את הדבר הזה, עם הגוף מה שאתה צריך לעשות זה לעשות איתו את המעשה הנכון. כלומר, הגוף צריך לתפקד עם הגוף כדי להשתמש בגוף כאמצעי לעשות מעשים נכונים. אל תשתמש בגוף כדי שהוא ישפיע על הדיבור, אלא תשתמש בגוף כדי לעשות את המעשים הנכונים, והוא יהיה היסוד אחרי המסורו של דבר למדרש. כן, זה מה שהוא אומר על ההוראה השנייה. המעשה הוא היסוד. אין קונה מעלת השכל, רק שצריך שיהיה קודם היסוד מוכן, ואחר כך הוא יכול לבנות מעלות מעלות. מחר אנחנו נקדיש עוד 3 דקות להוראה האחרונה, ונעבור למשנה הבאה.